לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, אני רגיל לומר תמיד, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אבל בכל חי לימדו אותי לא להתרגל לשום דבר. תמיד, תמיד צריך להיות פתוח לשינויים. לא יודע מה ילד יום. אז הנה עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להתרגל, לומר, מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. עוד אין לי כל כך מנגינה מסודרת לזה, אבל בעזרת השם אני בטוח, בזכותכם, בעזרתכם, זה יגיע. אז מאזינים יקרים, ערב שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך, בלי ערב. אתם רואים, אמרתי, להתרגל קשה. אבל יש לי עוד בעיה, חוץ מלהתרגל, להגיד, במקום ערב שבת שלום, להגיד מוצאי שבת שלום, יש לי עוד בעיה. על מה אני אדבר? אנחנו עכשיו גמרנו את פרשת לך לך, עוד החלב, לא החלב, סליחה, היין של ההבדלה על השפתיים, וכבר ישר לתת כזה מין ניתוק, גט, ולהתחיל את הפרשה של שבוע הבא. הרי רק, אנחנו נגיד רק לכו נרננה, רק ביום רביעי בשיר של יום. עד אז עוד קצת מריח לנו יום שבוע שעבר. אתם יודעים שמי שלא הספיק לעשות הבדלה, היום בלילה, יכול לעשות מחר בבוקר? ואם גם מחר בבוקר הוא לא עשה, הוא יעשה ביום שני. עד יום שלישי עדיין אפשר לעשות הבדלה. אז אם אני עכשיו אומר שבוע טוב, אני חותך, עושה הבדלה. ובאמת לא אני חותך, השבת בעצמה חותכת. מי שבאמת באמת רוצה להמשיך את השבת, צריך לעשות מלווה מלכה. מה זה מלווה מלכה? ללוות אותה. למה? כי היא הולכת. זה לא כמו חג. בחג אנחנו עושים איסרו, תקשרו, איסרו חג בעבותים, תקשרו אותו עם חבלים. אנחנו קושרים את החג, אנחנו הבאנו אותו, מקדש ישראל והזמנים, אנחנו קידשנו את החגים, והחגים הביאו את החגים, והזמנים הביאו את החגים, אז אנחנו יכולים לעצור את החג, להגיד לו, אני הבאתי אותך, אני יוצר אותך לעוד יום. את השבת לא אנחנו הבאנו. שבת בלשון חזל, קביעה וקיימה, קבועה ועומדת. אז השבת, מוצאי שבת, אפשר להוציא את השבת יותר מאוחר, ועוד יותר מאוחר, ועוד יותר מאוחר. זה נקרא להוסיף מחול על הקודש. אבל אם כבר אמרנו ברוך המבדיל, ואפילו הדלקנו את הרדיו, אז גמרנו. אז עכשיו כבר מתחיל מוצאי שבת, יום ראשון. נגמרה התוספת, וזה חבל. כי התוספת היא טובה, היא חזקה, וואי, פעם אחת אולי נדבר גם על תוספת שבת. מתי זה מתאים, אני יודע, נגיע איזו הזדמנות. ואנחנו עכשיו מתחילים כבר באמת את שבוע הבא, שזה כבר פרשת וירא. שאלתי את המנהלים, על מה אני אדבר? על הפרשה של שבוע שעבר, זה כבר אתרוגים אחרי סוכות. למי שנניח מחר יהיה שבע ברכות, באיזשהו מקום, גיס, בר מצווה, אח, חבר, ויגידו לו, כבודו, תעלה, תגיד משהו, דרשה לחתן. אז אנחנו בדרך כלל אוהבים לחבר את הדרשה לפרשת השבוע. האם תחבר את זה לחג סוכות? או לחנוכה? לא, תחבר את זה לפרשת השבוע, נכון? לאיזה שבוע? אתה תתנצל שיש לך הרצאה יפה על פרשת ויילך, או על פרשת נסו, או על פרשת נוח? לא, אתה צריך פרשת השבוע. אז מותק שלי, פרשת השבוע, השבוע זה וירא. אם אנחנו נדבר על לך לך, זה אתרוגים אחרי סוכות. וויירא, אבל פה עכשיו, 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 הרגע רק נגמר, ולך לך, כבר, כבר וירא, כזה מין בגידה. אמר לי המנהל, רבי בצלאל, כולם מכירים אותו, אמר לי, תחבר, תן איזה דרשה שתהיה קשורה גם לכאן, וגם לכאן. מה אני אגיד לכם, זה אתגר, אני מוכן לנסות, אבל כל שבוע סיסטימטית שיהיה לי הרצאה שמחוברת משתי הפרשיות, אם הייתי יותר גאון, אולי הייתי מצליח. אבל בשביל הפעם הראשונה, הרמתי את הכפפה. אז אני אתחיל עם פרשת לך לך, כפי שאמר, ואנחנו נחבר אותה לפרשת וירא, וזה יצא מאוד יפה. שימו לב, בפרשת לך לך יש את הסיפור המפורסם, שאברהם אבינו נלחם נגד המלכים, שמלך סדום וברשה וברדען, אני זוכר את כל השמות המשונים שלהם שם, כדרלעומר, ואחר כך הוא יצא מנצח, הגיע בחזרה, וכך אני מקריא פסוק מהתורה, מבראשית פרק י' פרשה שקראנו היום בבית הכנסת. ומלכי צדק מלך שלם. שלם זה ירושלים. לשלם נוספה עוד יראה. ירושלים זה מקום של יראת השם. אז זה ירו בשלם. יראו מלשון יראת שמיים. העיר, המקור של העיר הוא שלם. יש שלמות, וואי, זה גם נושא שפעם צריך לטפל בו. אולי תזכירו לי ככה, זה שבוע, שבועיים לפני יום ירושלים, חפכת באייר, לדבר על השם ירושלים. זה ממש, חוץ מירושלים של זנב, של זהב, סליחה, יש גם באמת עומק במילה ירושלים. לא לן אדם בחטא בירושלים. אתם יודעים מה הפירוש? אף פעם בן אדם לא ישן עם עבירה. בן אדם הגיע חוטא לירושלים, חזר הבית הנקי, כמו יום כיפור, עוד יותר מיום כיפור. שימו לב, ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין לכבוד אברהם אבינו, והוא כהן לאל עליון. הוא היה כהן. בתור כהן הוא הוציא לחם ויין לכבוד אברהם אבינו, מצווה יפה מאוד. אתם כבר קולטים לאיפה זה מתחבר השבוע, נכון? גם אברהם אבינו עשה הכנסת אורחים. איי, איי, איי. איך קלטתם את זה כל כך מהר? כמעט גנבתם לי את כל הדרשה. אבל זה בסדר. זה בסדר. אני רוצה לראות שזה באמת חזק. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו, מלכי צדק, בירך את אברהם אבינו, ויאמר, ברוך אברהם, כאן עוד אברהם, עוד לפני שהיה אברהם, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך, ויתן לו מי, אני לא יודע, מעשר מכל. לפי מה שכתוב בפסוק פשוט, אברהם נתן ל... מלכי צדק, הוא כהן, אז הוא נתן לו, אבל לפי הרצף, הוא נותן לו לחם ויין, אז הוא גם נתן לו מעשר, אבל מסתבר, אוקיי, מחפת לי. תכלס, מה קרה כאן? מלכי צדק בא לקראת אברהם, אבינו, וואו, כל הכבוד, ברוך השם, השם עזר לך, השם הציל אותך, נתן לו לחם ויין, בירך אותו, ובירך את הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב, נכון? עכשיו, רבותיי, נתחיל להיות טיפה תלמידי חכמים, אין ברירה, יש לנו לילה ארוך, מוצאי שבת, עם שעון חורף. מה השעה עכשיו? אני יודע, עוד לא שש. מי לא שש? ישנו בצהריים איזה שעה, שעתיים. לפני שתיים בלילה אין מה ללכת לישון, נכון? מי שש עד שתיים בלילה, רבותיי, זה שמונה שעות. שמונה שעות, וואו. שמונה שעות זה יום עבודה שלם, יש לנו עכשיו עוד מעט, נשתה איזה כוס קפה חזק, ויש לנו זמן, נתחיל ללמוד תורה. מה יש לעשות במוצאי שבת ארוך? כך כתוב בגמרא. למה יש לא עברי לילה אלא לגרסה, לא נברא הלילה אלא לגרסה, בפרט מטו באב והלאה שהלילות מתחילים להתארך, אז צריך להוסיף עוד בתורה. עוד מעט בסוף השיעור אני גם אתן לכם תוכנית איך לעשות את זה, משהו, 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 אתם יודעים פעמים, עם הסדרה של הספרים שלי, נכון, יפה. אבל בואו לא נרתום את העגלה לפני הסוסים. אז בואו אני אקריא לכם עכשיו קטע מגמרא, מסכת נדרים, דף לב. תפתחו את הלב שלכם, דף למד בית, עמוד בית, בואו נפתח את הלב למשהו נורא מרגש. ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה מבנו של נוח. מי זה בנו של נוח? שם. זה כאן מלכי צדק מלך שלם, נכון? מי הוא היה מלכי צדק? מהבנים של שם או של שם בעצמו. ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה מבנו של נוח. שם וכל זרעו אחריו אמורים היו להיות כהני האנושות. יש כאן, אני רוצה לעצור לשנייה, שימו לב, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה מבנו של נוח. למה לא להכניס כהונה לבנים של נוח? למה להוציא משם את הכהונה? להוציא הכוונה ליישם, לא הכוונה לעקור מהם את הכהונה. לעשות אותם לכהנים. כמו שאני עכשיו לוקח חייל, ואני רוצה להוציא ממנו מפקד. אני רוצה להכניס להיות במפקד. אני לוקח תלמיד חכם, אני רוצה להוציא ממנו ראש ישיבה. לא, להכניס. למה להוציא? התשובה היא, רבותיי, התכונות קיימות. להיות כהן זה לא סתם לעמוד בפינה ולעצום את העיניים. להיות כהן זה נקרא יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. תפקיד ציבורי, תפקיד אחראי גדול יש לכהנים. התפקיד הזה לכל מי שיש לו תכונה של מנהיגות, זה קיים אצלו בלב. זה קיים. רק מה? לפעמים זה רדום. אז אם מעוררים, יש כל מיני שיטות למורים, למחנכים, לפדגוגים, יש כל מיני שיטות איך לחשוף תכונות רדומות. אז יש אנשים שיש להם, אז לשם הייתה תכונה של מנהיגות, והקדוש ברוך הוא רצה לחשוף אותה, להוציא אותה. רק מה הוא נכשל? עוד מעט נראה במה הוא נכשל, אבל צריך לדעת שגם הרבה מאוד עשירים גדולים, זה פספוס. זה שהוא עשיר זה בגלל שיש לו תכונה כזו. אבל מכיוון שאנחנו היום חיים בעידן קצת יותר מדי מתירני, לא מחפשים תכונות למען הזולות, אלא יותר תכונות אישיות, יותר מחפשים קריירה. אז מי שיש לו כושר מנהיגות, ויש לו חינוך לקוי, הוא לוקח את זה ומארגן את כל אלה מסביב כדי לדרוך עליהם, לעלות עליהם ולהרוויח מהם כסף. הוא לקח תכונה חיובית שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ולא הייתי אומר שהוא עשה ממנה משהו שלילי, אבל יכול להיות שהוא עשה את זה באופן שלילי. לא בשביל זה קיבלת את הכישרון. תארו לעצמכם, אני יודע מה שדוד המלך היה מחליט, מה אכפת לי עם ישראל, אני רוצה להיות מיליונר. תארו לעצמכם, אני יודע מי, כל המנהיגים לאורך כל ההיסטוריה, כולם היו גאוני עולם. אז מה אכפת לי, אני רוצה קריירה. לא. אז ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא, בשביל שמתוך שם בן נוח, מתוך מלכי צדק, יתצא הכהונה, הוא צריך להיות ראוי לכך. והוא נכשל. הוא לא היה ראוי לכך. איפה הוא נכשל? במה הוא נכשל, רבותיי? נו, בטח שאתם יודעים, הגמרא מסכת נדרים, אמרתי לכם, דף למד ב', עוד לא פתחתם? הנה כאן ממשיכה הגמרא שנאמר, הוא מלכי צדק מלך שלם, והוא כהן לאל עליון, סימן שהיה צריך להיות הכהן, אבל מה קרה? כיוון שמלכי צדק, אני ממשיך את הגמרא הלאה, כיוון שמלכי צדק הקדים את ברכת אברהם לברכת הקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר? מה הוא אמר? נחזור בחזרה מה הוא אמר. בבקשה, אני פותח בפנים. ויברכהו מלכי צדק את אברהם, ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. מה עשית, מלכי צדק? למה ברכת קודם את אברהם ואחר כך את הקדוש ברוך הוא? הנה, עכשיו נראה איך שזה כתוב בגמרא בפנים, מסכת נדרים. כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת מקום, הוציאה מאברהם, לקח ממנו את הכהונה ונתן אותה לאברהם, שנאמר, מצוטט כאן עכשיו פסוק, שנאמר פסוק בספר, לפני כן, שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לכל עליון, וברוך כל עליון. אז אברהם הוכיח אותו, אומר לו, הלו, זה לא ככה. אמר לו אברהם, האם מקדימים ברכת עבד לברכת רבו? מה אתה עושה כאן? טענה צודקת זו של אברהם. אברהם מבין שלא כך צריך לעשות, הוא הוכיחה שאצל אברהם אבינו יש את הרגישות הגבוהה לכבוד השם. לכן הוא צריך להיות הנשיא, הוא צריך להיות הכהן. זאת אומרת, מהי הדרישה מכהן כדי שהוא יירו משפטיך ליעקב? שתהיה לו רגישות גבוהה לכבוד השם. מה אתה אומר? אני חשבתי שהוא צריך להיות רטורי ודרמטי, ולהכיר את שפת הגוף, ולדעת כל מיני מילים מהוקצעות, ולהיות שחקן, ולהיות לא יודע מה. לא, שום דבר. מי היה הראשון, המנהיג הראשון שלנו? משה רבנו. מה כתוב עליו בתורה? כבד פה, כבד לשון, ערל שפתיים, לא מילים, לא דמגוגיה, לא דרשות. אמיתי. מי שבאמת דורש את כבוד השם, כל מה שמסביב יגיע לבד. מלך שהוא ירא שמיים הוא מלך אמיתי. זה לא פרשה להשבוע, אנחנו נדבר על זה, על שום תשים עליך המלך. אני אתן לכם, אני אתחיל עם דוגמאות, אנחנו לא נגיע לפה. בכל אופן, הדרישה הראשונה מכהן שתהיה לו יראת שמיים. חזל אומרים, מי שירא שמיים, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. עושים לו כבוד גם מאחורי הגב. לא עושים את מה שהוא לא רוצה, לא כשהוא רואה ולא כשהוא לא רואה. עושים את מה שהוא רוצה. זה נקרא מלך ירא שמיים, שכל העם אוהבים לשמוע בקולו. רוצים לשמוע בקולו. כמו אצל החסידים. החסידים עושים מה שהרבי רוצה. מתי שהוא מסתכל? מה פתאום? אף אחד לא חושב, אנחנו מדבר על החסידים אמיתיים, ולא חושב של איזה רבי. חסיד אמיתי עושה מה שהרבי רוצה. עכשיו ממילא, ככל שיש לחסידות רבי יותר גדול, יותר צדיק, יותר ירא שמיים, יותר, זה מרומם את כולם. מבלי שהרבי יצטרך להיות משגיח, הוא לא צריך לפקח, הוא לא צריך לרשום למי לתת מתנה, למי לתת עונש, הוא צריך רק להתפלל טיפ טיפה יותר טוב, פשט, כל הציבור עלה. וטיפה, טיפה, טיפה יותר, הציבור ממשיך לעלות. זה נקרא כהן לאל עליון. אז אברהם אבינו אומר לאבימלך, אתה לא קולט את הרעיון הבסיסי הקטן הזה, שהקדוש ברוך הוא יותר חשוב ממה שכל המערכת מסביב? אתה לא ראוי להיות כהן. זה מה שקרה. וכמו שאמרתי לכם, זה קשור לפרשה של שבוע שעבר, נכון? עכשיו, מאיפה יודעים את זה שנאמר? מביאים פסוק בספר תהילים. לדוד מזמור נאום השם להשם. נשבע השם ולא ינחם. אתה, בסוגריים, מי זה אתה? זה אברהם. אתה כהן לעולם על דיברתי מלכי צדק. יש בספר תהילים פרק קוף יוד, פסוק ד', נשבע השם ולא ינחם. אתה, אברהם אבינו, תהיה כהן לאל עליון. למה? על דיברתי מלכי צדק. מה שדיבורו של מלכי צדק, שהוא נכשל בלשון. וזה נורא מעניין, אנחנו לא מכירים את מלכי צדק. יכול להיות שבמשך החיים שלו הוא עשה אנציקלופדיות שלמות של דרשות של דיבורים. פעם אחת הוא נתפס משהו לא טוב, זהו זה, נכשל. לא צריך לקשל הרבה פעמים, לא צריך ליפול הרבה פעמים בשביל לשבור את העצמות. זהו, אז הוא כהן והילדים שלו כבר לא יהיו כהנים. אין מה לעשות. כהן צריך לא רק להיות יותר מרומם מהאנושות, אלא בהרבה יותר מרומם. כי אם אני למשל מורה בבית ספר, אני הולך עכשיו להיות מורה בכיתה זין לחשבון. אני לא יודע חשבון. אבל מה? אני אקח ילד מכיתה ח' ואני אלמד אותו, הוא ילמד אותי כל מה שהוא יודע. עכשיו אני יכול להיות מורה בכיתה ז', כי ילדים בכיתה ז' יודעים עוד פחות. אז נכון ששמונה כפול שבע אני לא יודע כמה זה, אבל שתיים כפול שתיים אני כן יודע. אז אני אלמד אותם שתיים כפול שתיים. נכון? לכאורה. זה לא בדיוק ככה. לא. בשביל לדעת חשבון לילדים בכיתה ו' ובכיתה ז', אני צריך לדעת לפחות BA בחשבון. כדי לדעת לספר את זה יפה, לרגש את זה, לתת דוגמאות מעניינות, לעשות יוצאים מן הכלל, בחשבון, במתמטיקה, בטריגונומטריה, בדקדוק, בכל הדברים הללו. רבותיי, יש אנשים בעולם שאוהבים דקדוק, ויש אנשים בעולם שלא אוהבים דקדוק. מה המחנה המשותף של אלה ושל אלה? לאלה היה מורה טוב, ולאלה לא היה מורה טוב, זה הכל. אותו דבר בפיזיקה, ואותו דבר בגיאומטריה, ואותו דבר בכל דבר. היה פעם אחד מחכמי אומות העולם, קראו לו לואי פאסטר. פעם כשהיה, אני יודע מתי, לפני איזה 200 שנה, זה לא היה כמו היום שכדי להתקבל לאוניברסיטה, צריך כל מיני תעודות וכל מיני עניינים. הוא היה צריך פרנסה, היה לו מבחנות והיה לו עניינים, היה צריך פרנסה, אז הוא ניגש לאוניברסיטה, שם אני יודע איפה, בהולנד, באיזשהו מקום, באמסטרדם, שכחתי איפה. והוא ניגש למנהל והוא אמר, אני רוצה להיות מורה לפיזיקה בבית ספר שלך, כלומר באוניברסיטה. שאל אותו המנהל הראשי, אני יודע איך קוראים לזה, הם דירקטוריון, איך שתקראו לזה, שאל אותו, מה אתה יודע? נער צעיר, לא יודע כלום מהחיים שלו, לא למד, אין לו שום תעודה, כלום, כלום, כלום. אין לו אפילו תעודה בוגר בית ספר עממי, כלום. ניגש למנהל של האוניברסיטה, אני רוצה ללמד אצלך בבית הספר כימיה, פיזיקה, כימיה. שאל אותו המנהל, מה אתה יודע? תשמעו תשובה מעניינת של נער. הוא אומר, אני יודע לעשות שהתלמידים שלך יאהבו כימיה. תשובה מצחן בעיני המנהל. אמר, טוב, תנסה. תן לו קטע של תלמידים, כולם היו בגיל שלו יותר גדולים ממנו אולי אפילו. כך, תלמד אותם. אחרי שלושה ימים, המנהל בא לבדוק מה קרה עם המורה החדש הזה. מסתבר, זו הייתה הכיתה היחידה שלא יצאו בהפסקה למרפסת, לגינה, לחצר. ישבו גם בכיתה מסביבו, עם המבחנות, עם הסברים, עם, עם, עם דיבורים, עם שאלות, עם תשובות, עם סיכומים. מה אתה יודע? אני יודע לעשות שהתלמידים שלך יאהבו כימיה. רבותיי, בדיוק ככה יש גם כן ראש ישיבס. יש ראש ישיבס, שאלו אותו, מה אתה יודע? נושים, נזיקין בו וקמא בו ומציר, רב שימן, מה אתה יודע? אני יודע לעשות שהתלמידים יאהבו ללמוד תורה. בוינה, בוינה, מהר, 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 תיכנס אליי, אני חייב, סוגר איתך חוזה. זה מה שהכהן צריך לדעת. מה אתה יודע? אני יודע לעשות שהיהודים יאהבו אותך, ריבונו של עולם. זה מה שאני יודע לעשות. סליחה, 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 אני יודע עוד כמה דברים, אבל זה לא חשוב. בשביל התפקיד שלי, אני יודע לעשות שהבנים שלך יאהבו אותך. איך? קודם כל אני צריך לאהוב אותך. דבר שני, אני צריך להיות דוגמה אישית, נכון? זה נורא פשוט. יפה מאוד. ברגע ש מלכי צדק. אומר, או, אברהם, אבינו, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, וכל הכבוד לקדוש ברוך הוא שנה. הלו, טעית. מי שהולך לבית הכנסת, ובדרך הוא רק עושה איזה סיבוב קטן, להוציא מאיזה חדר מדרגות, מהתיבת מכתבים שם, רק לראות כותרות, מי התחתן, מי מת, מי אני יודע מה, יכול להיות שזה נורא חשוב. אבל אם זה לפני התפילה, סימן שסדר העדיפויות כאן לא בסדר. קפה לפני התפילה זה בסדר. יהיה לי ראש יותר צלול, יש אנשים שחולים על קפה, רבותיי, לא כולם כאלה. אני קצת מדבר ברשותכם מנגעי עצמי. עכשיו אתם כבר יודעים מה אני אוהב. לא חשוב איזה קפה, טורקי, שחור, עם חלב, בלי חלב. לא חשוב. בכל אופן לענייננו, סדרי עדיפויות מראים מי אני, מה אני. איך אומר הפסוק? מצרף לכסף וקור לזהב. יש לי חתיכת מתכת. מה זה? כסף, ברזל, עופרת. מצרף. צורפים אותו. בודקים. קור לזהב. יש חתיכת מתכת צהובה. מה זה? תכניס אותו לתוך הקור. תתיך אותו. מצרף לכסף, כך בודקים כסף, וקור לזהב, ואיש, איך אני יכול לבדוק איש, לאיזה קור אני מכניס אותו כדי לדעת מי הוא מהו, מצרף לכסף, וקור לזהב, ואיש, לפי מהללו, לפי מה שהוא מהלל, בוא נראה, נכון, הוא מהלל הרבה דברים, אבל תראה מה הוא מהלל במושכל ראשון, בשנייה הראשונה, כשהוא מתעורר בבוקר, מה קופץ לו? מה החדשות? מה קורונה היום? או ריבונו של עולם, מודה אני לפניך, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך אשתך ואלך על קודשך בירתך. אז נכון שלא כולנו כהנים, לא נדרש מאיתנו, אבל שהכהן לא יהיה כהן, זה, הלו, 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 הגזמת. זה מה שאומר לו אברהם אבינו, שאתה מכבד את הבריות, כל הכבוד, שורה ראשונה, שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד, שורה ראשונה, הכל טוב, הכל טוב, זה דתי, זה טוב, לאומי, זה טוב, הכל טוב, הכל טוב. השאלה, מי נמצא בראש, מי נמצא בחוד החנית? מי שנמצא בחוד החנית הוא זה שיוביל, וכל השאר כולם נמשכים אחריו. מי שבראש של האידיאלים, של השפיץ של האידיאל, הוא נותן את הטמפו. בלב שלנו, רבותיי, יש מיליון, מיליארד תכונות, טובות ופחות טובות ויותר טובות. אנחנו לפעמים מלאך ולפעמים חמור ולפעמים מתרגשים ולפעמים אוהבים ולפעמים... כל אחד הוא בינוני, כך כתוב. מה זה בינוני? בינוני זה לא 50%. בינוני זה לא רשע מוחלט ולא צדיק מוחלט, אלא פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. מי אני באמת, 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 באמת? איפה השפיץ? מה שתופס אותי. הנקודה שעליה אני חולם בלילה. הנקודה שוואו, זה אני. אז אם כן, בואו נעשה הפסקה רגע קטן, ואנחנו מיד הולכים לנתח את הנושא הזה. הכהן חייב להיות מורם מעם. אני יכול להקריא את הרמב״ם על הכהנים, ולא השבט לוי בלבד, אלא כל איש אשר הבינו מדעו, ונדבה אותו רוחו לעמוד, להתייצב לפני השם, הרי הוא קודש קודשים, כל איש מכל באי עולם, אומר הרמב״ם, אפילו גוי, אז הוא גם כן בגדר של שבט לוי. בקיצור, יש איזושהי נקודה פנימית שאותה מבודדים ושולפים, והיא זה אני. יש לכך דוגמה נורא מעניינת, כבר אמרתי אותה פעם, אבל בואו נחזור עליה בקצר צרה, כי עם זה אני רוצה להמשיך להגיע לפרשת השבוע. בינתיים, רבותיי, אנחנו עדיין תקועים על הדמדומים של שבוע שעבר, ומכאן עכשיו יהיה לנו את המעבר לשבוע הזה, והמעבר הוא חשוב. אתם יודעים למה המעבר הוא חשוב? מה זה בין הארבעים? אנחנו מכירים את הקורבן התמיד של בין הארבעים, ומזכירים אותו כל יום. מי שאומר קורבנות בבוקר, לפני התפילה, וחייבים להגיד, אז הוא מכיר את זה, את הפסוקים של קורבן התמיד, מחציתו בבוקר, מחציתו בין הארבעים, וגם במנחה אומרים קורבנות, אז עוד פעם מזכירים את הבין הארבעים, וגם את קורבן פסח מקריבים בין הארבעים. מה זה בין הארבעים? בדמדומים, לפנות ערב, בחושך, נכון? לא, 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 רבותיי. הזמן של קורבן התמיד בין הארבעים הוא בדיוק, 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 באלפית השנייה האסטרונומית שהשמש עוברת את קו האמצע. מכיוון שאנחנו לא יכולים לדייק, לא יודעים, אז מחכים עוד חצי שעה, כי ממש חריקת לי, כשהכתלים, הכותל של צד מזרח, מתחיל להשחיר, כלומר, השמש נוטה קצת מערבה, אז נופל קצת צל על הצד המזרחי של הקיר. מעמידים קיר בקו ישר מצפון לדרום. בבוקר השמש מאירה עליו מצד מזרח, בערב השמש מאירה עליו מצד מערב, באמצע היום השמש מאירה למעלה. וכשהשמש מתחילה לנטות מערבה, אז הצד המזרחי מתחיל להיות שחור יותר, חשוך, בצל. אז זה חצי שעה בערך אחרי חצות היום, מקימה שחריקטלה, כשהכתלים מתחילים להשחיר, זה הזמן של מנחה, הזמן של התמיד. אבל באמת, 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 שאנחנו לא יודעים להגיע לנקודה הזאת, הבן הארבעים הוא באחד חלקי טריליון של השנייה. שמה מתחיל בין הארבעים, מתי? בדיוק, בדיוק באמצע היום, מתי שהשמש הכי זורחת, הכי מהירה, הכי מסנברת, הכי, 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 הכי חזקה, טרח, פתאום נהיה ערב. למה? גמרנו. עד עכשיו השמש עלתה, 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 עלתה. מהרגע שהיא מפסיקה לעלות, די, הכיוון הוא לצד השני, עכשיו פה מתחיל להיות ערב, נכון, זה עוד לא אמצע הלילה, הזאבים עוד לא מייללים, אבל זה כבר בין הארבעים. כבר דמדומים, לילה, חושך, מה קרה? זה הכיוון. אז זה גם קשור לפרשת השבוע שלנו, שאנחנו עכשיו נמצאים בדיוק על הדמדומים. פרשנו מלך לך, וירה באופק, אז זה כבר שאנחנו בוירה. מעל פית השנייה שיצאה השבת, אנחנו בוירה. אז הנה תשמעו, אנחנו מדברים כאן עכשיו שאני ממוקד. במה אני ממוקד? במה שנמצא במטרה. במטרה, אני ראיתי פעם אחת איזה משל נורא יפה של הרב ולך, בספרים שלו, מעיין השבוע, באחד הספרים הוא אומר שאונייה הייתה צריכה בדרך לאמריקה, זה רחוק, זה לא יודע מאיפה, מפורטוגל לאמריקה, אולי 8,000, 10,000 קילומטר במים, והיא נוסעת לאט, זה לא כמו היום אוניות שנוסעות על, 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 על 80, 90 כמש, פעם נסעו על מפרסים, 15 כמש לשעה, 20 כמש, נוסעים שבועיים, שלושה, ארבעה, חודש, עד שמגיעים. הצטיידו במים, באוכל, לכמה זמן? עד האי הראשון. האי הראשון היה במרחק 1,000 קילומטר. עכשיו, הרב חובל כיוון לפי המצפן, לפי כל מה שיש לו, את החרטום של האונייה לכיוון האי, ואומר למשרת שלו, כך, תשגיח, אני הולך לישון 3-4 שעות. המשרת בסדר, להשגיח, להשגיח, אבל במחסן יש בירה. והבוס ישן. ולסיפון אפשר לקחת איזה 2-3 סיגריות. נח קצת, לא הרבה זמן. בינתיים האונייה סטטה בעשירית המילימטר. עשירית המילימטר, אבל במרחק של 1,000 קילומטר מהאי ההוא ששם צריך להצטייד במים. עשירית המילימטר הייתה סטייה. לפי החשבון של אחרי 8 ימים היה צריך לעבור ליד האי הזה. מסתכלים ממשקפת במרחק 100-200 קילומטר מכל צד הוא לא נמצא. כי הסטייה של עשירית המילימטר שם בהתחלה הרחיקה את האונייה מהאי הזה ב-700 קילומטר או ב-400 קילומטר. לא רואים אותו כבר אפילו לא במשקפות הכי טובות. סטייה קטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנט קלה מאוד. זהו, כל האנשים האלה שם באונייה הזו מתו ברעב, בצמה ובמצולות, כמו אלפים רבבות אחרים שלא, שעשו טעויות ולא נבטו נכון את הדרך שלהם. העולם הוא לא אכזרי, אבל העולם הוא גם לא... תשמע, בוא הנה, כופפת, בוא אני כופף בחזרה. העולם הוא חוקים, חוקים ישרים. גיליוטינה, תכניס נייר, יחתוך נייר, תכניס אצבעות, יחתוך אצבעות. זה לא בגלל שהגיליוטינה היא אכזרית, אלא הגיליוטינה היא חזקה. מה שתכניס זה מה שיחתוך. אוקיי, לענייננו. אז אנחנו, יש לנו בראש שפיץ ממוקד, והוא אנחנו. הכהן חייב, חייב שיהיה אצלו ממוקד בשפיץ, כבוד השם. ואני אמרתי לתת לזה משל, אז אני אתן לכם על זה משל חמוד אחד קטן, אבל בקצר הצרה אני חייב לעשות אותו. בסוף תפילת העמידה, 18, יש פסוקים לשימות אנשים. כל אחד שיחפש את השם שלו, איפה הוא כתוב בתנך, בפסוק הזה, ואת הפסוק הזה שיגיד. ואם אין פסוק של השם שלו, אז גם אפשר פסוק שמתחיל באות הראשונה של השם, ונגמר באות, ונגמר באות האחרונה של השם. למשל, שמי חנוך. אז יש, דוד המלך היה קם באמצע הלילה להודות לקדוש ברוך הוא, הלוואי שגם אני אעשה את זה. אבל הוא אמר פסוק, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. חנוך מתחיל בחטא ונגמר בחף. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, מתחיל בחטא ונגמר בחף. אז זה הפסוק שאני אומר בבוקר או בצהריים או בערב אחרי התפילה. פסוק מהתורה. מסביר השלה הקדוש בספר שלו. למה, מה הרעיון הזה שאני צריך להגיד חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך? או כל אחד שיגיד את הפסוק שלו, מי שקוראים לו אליעזר, יגיד אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, מתחיל באלף נגמר בריש, כמו אליעזר, וכן הלאה. מה הרעיון? אומר השלה הקדוש, תקשיבו טוב, לא יאומן כי יסופר. כשבן אדם יגיע לבית דין של מעלה, שהוא ידע איך קוראים לו. מה? האם מדובר על מישהו כל כך סני לי, שלא יודע כלום, הוא אפילו לא יודע איך קוראים לו, מה אני לא יודע איך קוראים לי? קוראים לי חנוך, מה השאלה בכלל? קוראים לי חנוך, תמיד קראו לי חנוך. אז מה, נכון, ההורים שלי קראו לי גם חנוכי, אבל חנוך. אז מה, אז מה שאני לא יודע? האם אני סני לי ברמה כל כך גדולה, שאני אפילו לא יודע איך קוראים לי, ואני אעמוד למשפט? יגיד, אתה זוכר, בגיל 6, בגן, אתה פעם גנבת לחבר שלך סוכריה על מקל, ועד היום לא החזרת אותה? אני, אתה רוצה שאני אזכור סוכריה, איך קוראים לי? אני לא זוכר. מה אתה רוצה מני הסוכריות? איך אני יכול לעמוד למשפט? אתה זוכר יום אחד לפני שהגעת לרדיו כל חי שם לתת את הדרשה, פספסת מנחה אחד, עשית אותה בקצרה, בחפיף, הסתכלת השעון, מה אתה רוצה? איזה מנחה, איזה כל חי, אני לא יודע איך קוראים לי אפילו. האם יכול להיות שבן אדם לא יזכור איך קוראים לו והוא יעמוד למשפט? התשובה היא, רבותיי, הוא לא יזכור איך קוראים לו. אנחנו לא יודעים איך קוראים לנו. יש לכל אחד איזשהו שם לצורך קומוניקציה. הלו, קודקוד 5, שומע? מי זה קודקוד 5? זה הנהג עם המרצדס הקטנה הזאת, של במוניות. הוא לא קודקוד 5, קוראים לו יוסף. אז מה זה קודקוד 5? כי מחליפים, אחרי צהריים בא מישהו אחר עם האוטו, אז שוב נהיה קודקוד 5, לא צריך לזכור לו יוסף, ולא אל חנן ולא משה. קודקוד 5. מי שמחזיק את המכשיר כשר הזה, הוא קודקוד 5. זה קומוניקציה, זה לא השם האמיתי. מה השם האמיתי שלי? מה השם האמיתי שלי? אני חנוך, כדי שתדעו על מי מדובר. כשיגידו חנוך, שלא תחשבו לשמוע, אני יודע מה, איזה גברת אחת שתיתן לכם מתכונים של סלטים חדישים. לא, חנוך זה ההוא מלחיות את הפרשה. אז אני יודע מי זה חנוך, אבל לא חשוב. באותה מידה אפשר לקרוא לי לחיות את הפרשה. לפחות בכל חי זה אני. מי ההוא? ההוא לחיות את הפרשה. לחיות את הפרשה, כן. וואו, זה שמוכר את הספרים, אין יעקב, נכון? יפה מאוד. בקיצור, אז מי אני באמת? מה השם שלי? איך קוראים לי? אני אגיד לכם איך קוראים לי. אני לא יודע, אבל אני יודע את ההגדרה. קוראים לי מי שמכל מערכת מה שאני אוהב, רוצה, חושב, שומע, יודע, אוהב, מי שנמצא הכי, 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 הכי בחזית. מי שהוא נותן את הטמפו. אז אני אתן בתור משל. למה אני אוהב דווקא את המשל הזה? מכיוון שאני, לשם שינוי, מקודם סיפרתי לכם שאני אוהב קפה, גלידה אני לא אוהב. למה אני לא אוהב גלידה? לא יודע, אף פעם לא אהבתי גלידות. לא חלבי ולא לא חלבי ולא עם סומסום ולא בלי סומסום ולא כל הקשקושים. לא אוהב. אז נניח שאני אוהב גלידה. אבל אני לא אוהב רק גלידה, אני גם אוהב שניצלים, אני גם אוהב לישון, אני גם אוהב לטייל, אני אוהב מצגזר, לא יודע, אני אוהב סיגריות, לא, אני לא מרשן, ברוך השם. אני לא חשוב, אני אוהב הרבה דברים. אבל אני לא יודע בעצמי, אף פעם לא התבוננתי פנימה לתוכי, לדעת מה אני הכי, 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 הכי אוהב, אבל באמת אני הכי אוהב גלידה. ולכן, למשל, כשאני יושב בחתונה, שמחה, יושבים כולם, מפטפטים, מדברים, פרשת השבוע, רעיונות, סיפורים, עניינים, פתאום עובר המלצר עם הגלידה. אני לא שומע מה שכולם אומרים מסביב. הלחץ דם שלי עולה, העיניים שלי מתחילות לפלבל. הגלידה, גלידה. המלצר... המלצר עם הגלידה, הוא לא מגיע לשולחן שלנו, וואו, אני הכי אוהב גלידה, מה אני אעשה? אני אוהב גלידה, יפה. עכשיו רבותיי, עברו 120 שנה, ברוך השם, אהבת הגלידה לא הרגה אותי מלפני הזמן ולא עשתה לי סוכר, ברוך השם. אחרי 120 שנה אני מגיע לבית דין של מעלה, אני בכוונה אומר אוהב גלידה כי אני לא אוהב, אז מעלה זה לא אני, אז רק משל. אני מגיע לבית דין של מעלה ואני רואה שם כולם יושבים בחדר המתנה. אחד... עם גמרה מתחת בית השכי, לא רואה ממטר, כל הזמן עם האותיות, יש לו סימנים ומרקרים, פה הוא למד, פה הוא סימן, פה בקיצור מסמית כזה גדול, ואחד נראה כזה, לא עבריין לגמרי, אבל חצי כזה, לבוש לפחות כמו עבריין, איזה גורמד שני קילו, בקיצור לא יודע, משהו, משהו, משהו כזה, וכל מיני אנשים, וקוראים לו כל אחד, שהמתמיד, שהיכנס, זה הוא ככה עם הגמרה נכנס, שהנהג מסעית, לא, בקיצור לא יודע, כל אחד, הנהג אגד, רואים לפי הקובע. פתאום מכריזים ברמקול, אוהב הגלידה, פנימה בבקשה. ואני מסתכל, וואי, מסכן, מי שאוהב גלידה, אני סקרן, מיד קם לראות מי צריך, מי קם, אף אחד לא קם. וצועקים פעם נוספת, אוהב הגלידה, קוראים לך בפנים. נו, בטח שהוא לא קם בישוע אותו, מסכן, איך שהוא יקום. אחרי פעם שלישית שהרמקול מרעים בכל אוהב גלידה, נו! והוא לא קם, ואני אומר, בטח שהוא לא קם. הוא אומר, תקום פה בשיגנר, שויטה. באים שני מלאכים, תופסים אותי בכוח וגוררים אותי פנימה. מה, קראתם לי? כן, קראנו לך, מה לא שמעת? אמרנו, אוהב הגלידה. זה אני? מה, אתה לא אוהב גלידה? כן, בטח שאני אוהב גלידה. נו, אז מה, זה השם שלי? אז מה השם שלך? מה השם שלך? הצייר? אתה יודע לצייר? מה השם שלך? מה השם שלך? מה עוד מותק שלי? מה עוד אתה אוהב חוץ מגלידה? באמת כלום, אבל. בקיצור, השם שלי זה מה שאני באמת. אברהם אבינו אומר למלכי צדק מלך שלם, לא שמת את הראש, את הקדוש ברוך הוא בראש בעייניך, אתה לא כהן. יפה. זה מה שאברהם אבינו אומר לאבי מלך. עכשיו נגיע לפרשת השבוע. פרשת השבוע, רבותיי, נו, מה פרשת השבוע? אברהם אבינו רואה אורחים. מתי הוא רואה אורחים? כשהיה אצלו הקדוש ברוך הוא, לבקר את החולה. ומה הקדוש ברוך הוא עשה? מה אברהם אבינו עשה? עזב את הקדוש ברוך הוא, והלך לקבל אורחים. נכון? אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אל נא תעבור מעל עבדך, עוד מעט אני רק רגע הולך לקבל אורחים. סליחה אברהם, אני לא מבין. האם זה לא אתה בעצמך היית שבשבוע שעבר קראנו? בינתיים זה לא היה שבוע, אבל יותר משבוע. בינתיים אברהם אבינו כבר הספיק לקבל ברית מילה. לא חשוב. אבל תכלס, רק בשבוע שעבר אנחנו קראנו שאתה עשית ביקורת על אבי מלך, על מלכי צדק, שהוא מכבד את האורחים לפני הקדוש ברוך הוא. אתה בעצמך עושה אותו דבר. אתה יושב עכשיו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לקבל את האורחים. בא לבקר חולים, נכון? ופתאום אתה רואה מרחוק שלושה ערבים. איזו טיסה נתת, עזבת את הקדוש ברוך הוא. אמרת לו, רגע, חכה עוד מעט אני חוזר אליך. האם אתה לא עשית כמו אבי מלך? כמו, אני כל פעם אומר אבי מלך, למה אני לא יודע? כל פעם, האם לא עשית כמו מלכי צדק? האם לא קיבלת את האורחים, לא העדפת את האורחים על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא איתך ואתה עוזב אותו והולך אל האורחים, מה זה? מה זה אני אשאל מחר? עכשיו אני שואל, אתה בעצמך אמרת שלא עושים ככה. אז אם היית אומר למלכי צדק, כל הכבוד, אתה מכבד את כל הבריאות של הקדוש ברוך הוא בעולם, יפה, אז גם אתה עושה ככה. אבל אתה אמרת למלכי צדק שזה לא נכון לעשות ככה. אז מה אתה עושה ככה בעצמך? זו השאלה שאני הבטחתי לחבר את פרשת לך לך לפרשת וירא. והשאלה היא שאלה חזקה. באמת, ככה התחלתי, הרי אתם זוכרים שמלכי צדק עירח את אברהם, וגם אברהם עירח את האורחים הערבים שלו, נכון? זה היה מלאכים, הוא לא ידע. ואני שואל, לעזוב את הקדוש ברוך הוא בגלל שלושה אורחים? מה קרה? מה זה? רבותיי, אני רוצה להציע שלוש תשובות, ולא רק בשביל להיות חכמים תיאורטית, אלא זה קשור גם אלינו. התשובה הראשונה היא פשוטה. אברהם אבינו יש לו חשבון פילוסופי עמוק. למה חם בחוץ? למה כל כך חם? פתאום נהיה 55 מעלות. זה לא נורמלי. זה היה ערב פסח. זה לא הזמן שאולי כן יש חמסינים בערב פסח. כתוב חום היום היה חום נוראי, נוראי. למה כל כך חם? אני יודע. בגלל שהיום אני ביום השלישי לברית המילה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאף אחד לא יצא מהבית. שלא יבואו אורחים. שלא להטריח אותי באורחים. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא יושב כאן איתי ומדבר איתי. אז למה הוא עשה שיהיה חם? כדי שאני לא אתרח באורחים. מה פה שאני אתרח באורחים? אם הוא פה על ידי, אז אני אעזוב אותו ואני אלך לקבל את האורחים? איך אני אעזוב אותו לקבל אורחים? הוא יותר חשוב מהאורחים. אם הוא בכל זאת עשה שיהיה חם כדי לא להטריח אותי באורחים, סימן שזה שהוא כאן, זה לא סיבה. שאני לא אלך לאורחים. הוא בעצמו רוצה שאני אעזוב אותו, ואני אלך לאורחים. לכן הוא עשה חם כדי שלא יהיה אורחים, ואני לא אצטרך לעזוב אותו. זה היה חשבון. כלומר, מתוך מעשיו של אברהם אבינו, מתוך מעשיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, הבין אברהם אבינו שלהכניס אורחים יותר חשוב מלקבל את פני השכינה. ומפה באה באמת ההלכה, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. לאבימל, עוד פעם אבי מלך, מה יהיה איתו? שיתלך מכבר, גמרנו, גמרנו איתו כבר. למלכי צדק לא היה את החשבון הזה. מלכי צדק סתם כיבד את העבד לפני אדוניו. זה טעות. אברהם אבינו לא כיבד את העבד לפני אדוניו. אברהם אבינו הבין שהאדון רוצה שאני אכבד את העבדים שלו. בבקשה, אם זה מה שרצון השם, אני הראשון להתייצב למלא את הדרישות, את הבקשות. תשובה מספר 2. באמת אין שום היגיון. אין שום היגיון להכניס, לקבל פני השכינה. אין כזה היגיון. רק מה? אתם יודעים מה יש לי הוכחה שבאמת יותר חשוב כבוד השם מהכל? רשע מפורסם שכולנו מכירים אותו. נבוכדנצר. נבוכדנצר זכה לארבעה דורות של מלכים. ושתי, עוד מעט נקרא עליה, בסוף החורף, יהיה לנו פורים. ושתי, ושתי את הנכדה שלו. זכה לארבעה דורות של מלכים בזכות שפעם אחת הוא עשה ארבע פסיעות לכבוד השם. מה הסיפור? לא לעכשיו, כבר מאוחר, אבל ארבע פסיעות בסך הכל, כל פסיעה לכבוד השם זיקתה אותו בעוד דור של מלוכה. אז אין היגיון לכבד אנשים לפני השם. אבל אברהם אבינו אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז עכשיו אני יודע, אם מלכי צדק היה דור אחרי אברהם אבינו, יכול להיות שהוא היה יכול להגיד, אברהם אבינו, בבקשה, קח לחם, אתה מכובד, ואלוקיך מכובד. כי הוא כבר יודע את מה שאברהם אבינו הבין מתוך לומדס. אברהם אבינו היה, הוא למד תורה. איך הוא למד תורה? מתוך ההיסטוריה, מתוך העובדות, מתוך המעשים. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ולפי זה הוא ברא את העולם. ממילא אפשר גם ללכת ברוורס. אפשר להסתכל על העולם ומתוך זה להבין את התורה. אם התורה היא החוקים של העולם, בוא נבדוק את החוקים של העולם ונבין את התורה. זה מה שאברהם אבינו עשה. זו התורה שאברהם אבינו עשה, למד. גם נוח כתוב שהוא למד תורה. איך הוא למד תורה? הוא ישב בפתח של הטבע והסתכל מי נכנס, מי לא נכנס. הקדוש ברוך אומר לו, שניים שניים מכל הטמאים, שבעה שבעה מכל התאורים. מאיפה אני יודע מי תאור, מי טמא? אני יודע לי את חומש בדברים פרשת ראה, לראות שם ואת החזיר, כמעט מפריס פרסה וגירה לא יגר, ואת אייל והצבי והיחמור. אין לו תורה. מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא למד תורה? הוא הסתכל. מי נכנס? 2-2. מי נכנס? 7-7. אז הוא רשם לעצמו. זה טהור, זה טמא. להסתכל על העולם עם עיניים של תורה, לומדים תורה. אברהם אבינו הסתכל. עכשיו, אחרי אברהם אבינו, מלכי צדק יכול היה לדעת. אבל לפני אברהם אבינו, איך ידעת? תשובה יותר חזקה יש. עוד אחת. מלכי צדק היה כהן. מה הוא הגיש לאברהם אבינו? לחם ויין. כלומר, הוא הביא מהקורבנות והנסחים של בית המקדש, של בית המקדש, של המשכן שלו, של הקורבנות. יכול להיות שמותר לעשות, יכול להיות שהוא החליט. אבל כאן ודאי שלא מקדימים את העבד לאדון. כשאני הולך לבית המקדש עם קורבן שלמים, אז רגע, רגע, כהנים, חכו רגע, קודם אני שוחט את השלמים, לוקח את החצי שלי, מה שנשאר תשימו למזבח, אין כזה דבר. כל מה שהכהנים והבעלים אוכלים זה הכל שירי גבוה. קודם נותנים לגבוה, והשאר זה שירים, עד כדי כך שמנחה, מנחה לא חשוב, אין לה שיעור. אפשר להביא סחבית גדולה של 100 קילו קמח, ולערבב את זה עם שמן לפי היחס, על כל קו קמח, להביא, שכחתי את היחס, היחס הוא שליש בערך, לעשות את זה, מאפייה שלמה אפשר לעשות מזה מנחה, והכהן מביא מזה מלוא קומצו, מה זה מלוא קומצו? 3 אצבעות. האצבע, אמה וקמיצה. 3 אצבעות האלה סוגרים, עם האגודל מנגבים מלמעלה, עם הזרת מנגבים מלמטה, ומה שנשאר כמוץ ב3 האצבעות, זה שמים על המזבח. לוקחים חבית גדולה, יכול להיות אפילו פיילה ענקית, מסעית גדולה מלאה קמח. הכהן מלמעלה לוקח עם 3 אצבעות קצת קמח, שם על המזבח, וכל המסעית עם הקמח, כל המאפייה שהקונטוריה, הכל נקרא שירי המנחות. שיריים, למה זה שיריים? כי מה שחשוב עלה על המזבח. אתה, אדון מלכי צדק, מביא לאברהם אבינו מהמזבח לחם ויין. אברהם אבינו הביא לאורחים, הביא להם חמה, חלב, עוגות, גבינות, לא חשוב, טמפו, קולה, לא דברים של מזבח. אתה מביא מהמזבח, הלו. פה אתה לא יכול לשים סדר עדיפויות כאלה, שקודם האורחים שבאים לבית המקדש, ואחר כך הקדוש ברוך הוא של בית המקדש. מה זה? נפסלת. יפה. יש עוד חשבון. אברהם אבינו, כשהוא נתן אוכל לאורחים, נכון, כי הם היו רעבים. אבל אברהם אבינו גם כן היה לו אינטרסים רבותה, אינטרסים של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו אומר, בואי נה, אכלת? אתה חושב שלי צריך להגיד תודה רבה? לקדוש ברוך הוא. הביא לו סט ברכת המזון, לימד אותו למי צריך לברך, וכתוב, הייתה אשל, אשל זה אכילה, שתייה ולינה, וככה הוא הקריא את שם השם בפי כל. כלומר, גם מה שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, אני הולך לקבל אורחים, זה בעצם הוא אומר, רגע, אני הולך להביא לך עוד שלושה עבדים, עוד שלושה מאמינים. עד היום אני מאמין בך, ואל הערבים האלה משתחווים לבק שברגליהם. ריבונו של עולם, חכה לי שתי דקות כאן, אני הולך להביא אותם, נביא להם אוכל, אחר כך אני שם אותם במסדר לכבד אותך, להשתחוות לפניך. זאת אומרת, זה בכלל לא דומה מה שהיה אצל מלכי צדק, שהוא מכבד את אברהם קודם, למה שהיה אצל אברהם שהוא מכבד את אורחים קודם. אצל אברהם אבינו הוא לא ראה ממטר, רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואחר כך נמשיך על זה הלאה, בעזרת השם, כבר לא נספיק השבוע, אולי בשבוע הבא, אל פרשת העקדה. זה בכל אופן אברהם אבינו. אברהם אבינו, השבוע אנחנו מתחילים להתמקד בו, שבוע שעבר, והשבוע יש מה ללמוד ממנו, האיש הגדול בענקים, מהעיר ממזרח צדק. זה אברהם, כל השבועות האלה, כל הפרשיות האלה, אנחנו יושבים עכשיו בצילו של אברהם אבינו. ושיהיה רבותיי לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, תקשיבו טוב. יש לנו עכשיו לא רק שבוע ארוך, לא רק לילה ארוך, אלא שבוע ארוך. וחורף ארוך. הרבה זמן יש לנו ללמוד בתורה, בלילות. הקורונה קצת לימדה אותנו, נכון שעשתה לנו רע, אבל גם סיפרה לנו שאפשר לשבת בבית. בידוד זה גרוע, אבל אם מתמודדים איתו נכון, אז איך אמר פעם פסח צבי פרנק, אחרי שנתיים שהוא היה בבידוד, בגלל שלא היה לו אישורי שהייה. שנתיים הוא היה בבידוד, לא יצא אפילו לא שבת, לא חול, כלום. אחרי שנתיים שהביאו לו את האישורי, את האזרחות של הטורקים, כשהוא יצא כשהביאו לו את זה, אז הוא אמר, אתם רוצים להוציא אותי מהגן עדן הזה? בדידות היא טובה אם יש מה לעשות. שם הוא ישב ולמד את הספר שלו, הר צבי, הוא כתב את הספר הר צבי. לענייננו רבותיי, אני מציע באמת באמת מה לעשות בלילות. לא הייתי אומר שכולכם תהיו מתמידים 6 שעות כל ערב, אבל שעה, חצי שעה. יש לי סדרה יפהפייה של ספרים, שיעורים בהגדות חזל. מה זה הגדות חזל? כל הנושאים של מחשבה, מוסר, רעיונות יפים על פרשת השבוע, לא על פרשת השבוע, לפי סדר הגמרא, ברכות, שבת, עירובין. הרמב״ם כותב איך מניחים תפילין. בעין יעקב כתוב למה מניחים תפילין. ברמב״ם כתוב איך שומרים שבת. שולחן ערוך. בעין יעקב כתוב למה שומרים שבת. מה הזכויות של שמירת השבת. מה המעלה של שומר השבת. כל הרעיונות של המחשבה, המוסר, אהבת השם, הכל מופיע בעין יעקב. לקחתי את הסדרה הזאת, סדרה גדולה. כבר למעלה מ-30 שנה אני עובד על זה מבוקר עד ערב. וכתבתי קטע קטע. הסברתי, ביארתי, הרחבתי, סיכמתי, שאלתי, עניתי, הכל בעברית קולחת, ברורה, אין מילים בארמית, אין גמטריות, אין ראשי תיבות, הכל פשוט, ברור, קל, קולח, מתאים לתלמידי חכמים, ומתאים גם כן למתחילים, למי שאין לו רקע תלמודי, מכיוון שהשפה היא עברית, עברית פשוטה וקולחת. אז זה יכול גם להתאים למי שרוצה להתחיל ללמוד גמרא, והוא לא יודע איך מתחילים את זה. דרך 100-200 עמודים בספר שלי, אפשר אחר כך לפתוח את הגמרא לבד, ולנסות, ואם לא, עוד 100, אחר כך כבר תצליח. אז אני מציע סדרה גדולה, יפהפייה, 22 כרכים גדולים, כל כרך 28 סנטימטר לגובה, כמו דף A4, 600 עמודים עובי, 22 כרכים, כל כרך בסך הכל 33 שקלים. זה הייתי אומר לא בזול, אלא בחינם. 33 שקלים, ספר עבה, גדול, יפה. לא קומיקס, לא לילדים. ספר טוב, ספר רציני, ספר נהנים. נהנים, אפשר, זה סוחף. אפשר לשבת עליו שעתיים כשרוצים להתחיל רק עם 20 דקות. פתאום, איי, נסחפתי. בסך הכל 33 שקלים כפול 22 ספרים זה 700 שקלים. ועוד 50 המשלוח זה 750 שקל. בחיני חינם, 750 שקל, זה יעבור ביומיים שלושה, לא תרגיש כבר את ההוצאה, ויש לך משהו שילווה אותך לא רק לכל החורף, למאה שנים. ספר טוב, ספר יפה. ראיתי הרבה מקומות, הגעתי לבתים או לזה, ראיתי הספר מרות לגמרי. מה קרה? אדוני, הילדים שלי רבים עליו, אני, כולם יושבים על זה. אז זהו. מה אתם צריכים לעשות לטלפן? תשאירו הודעה בתא הקולי, או אני או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. אני אחזור אליכם, ניקח את הכתובת, ניקח את הפרטים, והספרים בדרך אליכם, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבוע טוב ומבורך, ברכה והצלחה, וחורף בריא, שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.